ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, אורות הקודש, מאת רבנו הרב קוק, כרך א', ואנחנו בעמוד ממתת, עד כמה שאני חושב. נדמה לי. מה שכבר התקדמנו? אנחנו אם כן בנושא האיחוד של הכללות והפרטות, ואנחנו עסוקים בשאלה של היחס בין הלימוד הכללי לבין הלימוד המפורט. הלימוד הכללי והלימוד המפורט הם סותרים זה את זה מבחינת הנפש. הנפש תובעת ידע שמקיף את כל המציאות, ואילו הפרט דורש להתמקד באותו פרט. ראינו שיש לפעמים תשוקה בנפש שכל החוכמה כולה תחשף מתוך פרט אחד. לא תמיד זה עובד. יותר נכון, זה אף פעם לא עובד, למרות שהיה ראוי שיהיה כך. כלומר, היה ראוי שמתוך כל פרט אני אשיג את הכל, אבל זה לא בידי האדם, ולכן אנחנו עוברים מנושא אל נושא. אבל ברגע שאנחנו מחלקים את החוכמה לנושאים, אז זה ברור שאנחנו אוטומטית חסרים. זאת אומרת, זה שאני עוסק בנושא א' שאיננו כולל בהגדרה את נושא ב', זה כבר פגיעה אפילו בנושא א' עצמו, כי הרי חסר לו נתונים של נושא ב'. מובן? טוב, אז בואו נראה התוצאה הנפשית של זה. זה בעמוד ממתת, אם אני לא טועה, אף אחד לא רוצה להגיד לי אם אני צודק או לא צודק, אז אני נשאר בבדידותי. מה? אני חושב שאנחנו בעמוד במתת, אבל מאחר ואף אחד לא תורח להגיד אם זה נכון או לא נכון, אז אני נותר בבדידותי האיומה הקיומית, ואני אצטרך לשאת את האחריות על מה שאני אומר. טוב, אם כן, אנחנו בעמוד במתת, בכל צמצום המקצועות, פרק למד ג', בכל חוכמה שהאדם עוסק, כמובן עוסק בה, היה צריך לכתוב בה, ימצא קוצר רוח יחד עם עונג. העונג יבוא לו מהרחבת ידיעותיו, מתפשטות אורח חיים הרוחניים בנשמתו. כן, הרי אדם שמח, ככל שאני יודע יותר, אני יותר שמח. וקוצר הרוח יבוא לו מהצמצום, שכל חוכמה מצמצמת את עצמה באופקי המיוחדים לה. כשאני עוסק בתחום א', אני לא עוסק בתחום ב', יש בזה צער. כי הרי אני קשור אל הכל, לא רק אל תחום ספציפי זה שאני עוסק בו כעת. בסדר, אבל יש... נכון, אבל צער יש בזה. צער יש. שאני חייב להתנתק מהשאר. צער הניתוק.
הוא לא מרגיש לפעמים את זה.
תלוי, אצל מי. אם מדובר בחוכמה, אז כן, מרגישים את זה. כן? ככל שהאדם יותר רגיש אל החוכמה, מדוע? זאת אומרת, החוכמה באה להודיע לנו את האמת. ברגע שההתנתקות מהכללות גורמת להתמקד בתחום מסוים, אני כבר יודע שזה לא אמת. אז יש צער בזה, שאני יודע שזה לא אמת.
כמו אלה שמתבודדים למשל. הולך מתבודד, חי באיזה מקום,
כן, המתבודד נהנה מזה שהוא מתבודד, והוא מצטער על זה שהוא לא יכול באותו זמן גם להתבודד וגם להיות עם כולם. כי הרי כל אדם יסכים שיש מעלה בהתבודדות, יש מעלה בלהיות עם כולם, רק שאי אפשר לעשות את שניהם ביחד, וזה זה זה הצער שיש בזה. בסדר?
הוא חוזר, אתה רואה אותו, הוא אומר אני אדם חדש, זה
עשר,
לא מותר הצער, כלום.
זה בגלל שהוא שטחי, הוא לא מבין ש הרבה אנשים הם שטחים ולא מבינים שכשהם עסוקים בדבר אחד חסר להם הצד האחר. משל, למה הדבר דומה? אנשים שואלים אותי לפעמים, הרב, הרב, מהי הדרך הנכונה ללמוד? מכירים את השאלה הזאת? איך לומדים? איך צריך ללמוד גמרא למשל? אני רגיל לומר שכל השיטות רעות, בגלל שכל שיטה מחסירה את היתרונות של השיטה האחרת. נכון? כלומר, נכון, למדת בשיטה מסוימת, יש יתרונות. למה להסתכל רק על היתרונות? תראה מה אתה מחסיר. אתה מחסיר את הצד השני. אלא מה? אין לך ברירה. אתה תעסוק לפי אופן מסוים של לימוד, תפיק מזה את מרב התועלת, ומה שהחסרת, תשלים אחר כך. כלומר, אנחנו נמצאים במטוטלת. בייחוד יסבול, אבל לא כולם סובלים, אמרת. יש כאלה שלא אכפת להם, שטחיים. אבל אומר הרב, בייחוד יסבול בעל הנשמה העשירה. יש אנשים עם נשמות עשירות.
לפעמים אתה נוסע לאומן, אכפת לו מכלום, ראש שנה, אשתו, ילדים, עושה...
כן, אבל אנחנו מדברים פה על בעלי נשמה עשירה. בסדר? בייחוד יסבול בעל הנשמה העשירה. רבת עשירה והתפארת מהצמצום של החוכמות העסוקות בנושאים חיצוניים ומקריים. כן, כלומר, יותר מזה, יש משהו בחוכמה המצומצמת של עצמה שמרגיז. במה עוסקת החוכמה הזאת? ואיזה פרט לא חשוב. כן? זה כמו שאני הכרתי אדם שנכשל במבחני הנהלת חשבונות. למה? נתנו לו תרגיל שבו הוא צריך לחשב משהו, והיה צריך והבעיה היא שכשמחשבים בצורה א' יוצא סכום מסוים, כשמחשבים בצורה ב' יוצא סכום אחר בהפרש של שקל. אז הוא צריך ליישב את זה. אמר, אני לא רוצה ליישב, אני נותן את השקל שלי. נכשל בבחינה.
אני
חושב, בדיחה הייתי
מעביר אותו.
טוב.
רגע,
הוא נכשל כי הוא לא הסכים להצטמצם. נכון. מה עם הצער הזה? שהחוכמה שבה אני עושה חיצונית לי, ולא נובעת ממני כמו שנבעה מאברהם אבינו. כמו שהרב מסביר שכל לימוד יש בו אלימות שמדובר בכפייה. זה גם. אתה צודק, רק שזה לא הנושא שהרב מביא כאן. כלומר, פה אנחנו חייבים שוב לעשות צמצום המקצועות. מה שאתה אומר שיש צער בזה שהלימוד הוא חיצוני לי, זה עוד בעיה שהרב דן בא בפרקים אחרים. כאן אנחנו עסוקים בשאלה אחרת, שכאשר אני לומד נושא מסוים, אינני לומד את הנושא השני. אולי אפי לכם דוגמה פשוטה. אני מסתכל על שקיעת החמה. שאלה, מי אני? יכול להיות שאני משורר, יכול להיות שאני איש מדע. שני מסתכלים, גם המשורר, גם איש המדע, מסתכלים על אותה תופעה. אבל באופן אחר לגמרי. כאשר המשורר שומע את מה שאיש המדע מחפש שם, אומר לעצמו המשורר, במה הוא מעסיק את הראש שלו? קרינה, תנאי מזג אוויר, אורך גל, הוא לא רואה מה זה. איש המדע שומע אותו, אומר, זה... בעל דמיונות, הוא לא מבין מה הוא רואה. או, וכל אחד נמצא בספירה אחת לגמרי. עכשיו, בכל אדם יש ממד מסוים של איש מדע, או ממד מסוים של משורר. כאשר אני מתבונן מדעית בתופעה שאפשר לעורר, להתעורר ממנה לשירה, יש צער שאני באותו זמן לא יכול לעסוק בצד השני. ולהפך. אז לכן אומר הרב, בייחוד יסבול, ביותר יגדל הכאב בעת אשר בעלי מקצועות שלא טעמו כלל לטעם המכאוב של תוספת הדעת. הנה אמרת, יש שטחיים, באים השטחיים ונותנים הרצאה. כן? אז יושבים אנשים עם נשמה, בומבה של נשמה, נשמה עשירה מאוד, והם צריכים במשך שעה וחצי לשמוע אדם שטחי שמתלהב מזה שהוא עוסק בצ'ופצ'יק של הקצה של הקומקום. ואז הוא אומר ככה, בייחוד יגדל הכאב, בעת אשר בעלי בעלי מקצועות שלא טעמו כלל את המכאוב של תוספת הדעת, והם שבעים ושמחים בחלקם, גדולים וגבוהים בעיני עצמם, מרוב שלמות שנים או חסרון בעיניהם. והם מושיטים לנו גרגירים יבשים של דברים כאלה, שבאמת אינם ביסודם מלאים רננות וחזות הכל. זאת אומרת, אותם אנשים הם עסוקים בנושאים מאוד מאוד עליונים, רק הם מסתכלים על זה מהצורה היותר שטחית שיכולה להיות. למשל, יש היום מרצים לקבלה. כל אחד יודע שקבלה זה התחום הפנימי של היהדות שמשיק לנבואה. לא דבר קטן. ברור שכאשר ניגשים אל העולמות האלה, יש מהפכה בנפש, חרדת קודש, ובכלל מהפכה שלמה בנפש. בא אותו פרופסור לקבלה, התחיל לנתח, מצאתי כתב יד פה, כתב יד שם, אני משווה בין דברי המקובל ההוא, דברי המקובל ההוא, נראה שיש פה השפעה פילולוגית ממה מהשפה הפורטוגזית של המאה ה-15, וזה נראה ככה, האם יש פה דמיון, קווי דמיון, עם מחשבתו של איזה פילוסוף, מבין אותה התקופה, או שמה יש הבדלים. תח, 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 מנתח לחתיכות, חתיכות, ומושיט לנו גרגיר יבש של מסקנתו המסתכמת בשלוש שורות בנושא ממש לא חשוב. צריך להקשיב. בעל הנשמה הגדולה הוא מתפוצץ כשהוא שומע את זה. הנה אומר הרב, מושיטים לנו למשל הרצאות היסטוריות על פי מעשיים ועובדות חיצוניות, וקוראים הם בחזקת היד את המקצוע שמסוגלים לו מכל הערג הגדול של הוויה הגדולה בהדר גאונה. כן. לא, זה לא קשור לכפירה. אלא מה? אז אולי לא נשמע את ההרצאה. כן? תגיד, מה אכפת לי מההרצאות האלה המלומדות? אני נשמה גדולה, אני עוסק רק בדברים גדולים. אומר הרב, לא, אתה טועה, אתה חייב לשמוע את ההרצאה של אותו אדם בעל גאווה. מוכרחים אנו להתגבר על שוממות רוחנו וללמוד מהמחפשים הללו את אשר יעלו במצודתם. מדוע? כי הם מוסיפים לנו מידע חשוב. למשל, יש בתחומים למשל האקדמיים, יש הרבה מתודולוגיה, הרבה מידע, הרבה הרחבת הדעת, חשוב מאוד. רק שאי אפשר לנוק משם את לשעת החיים, לשעת החיים לא מתחיל משם. אבל חייבים לדעת את מה שהם אומרים. אבל מוכרחים אנו אחר כך לחדש את פני הדברים, במקוריותם, החייב הכוללת, כלומר להרטיב את זה. כן, בבקשה.
אם צריך להבין נכון, רב גדול שומע דרשה של אדם, רב בית כנסת בצורה שטחית.
נכון.
איך תסביר את זה?
אותו רב גדול, הנה, לא, לא. אותו רב גדול, שהוא מלא בתורה, הוא הולך ושומע הרצאה שטחית של איזה רב בית כנסת. זה קורה, נכון. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? ראיתי אותו, אין לי זמן לשמוע את זה. אפשרות שנייה, אני דווקא אגדיל את זה. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אומרת הגמרא, אפילו מחרש שוטה וקטן. זאת אומרת, על שלמה המלך, ויגדל ויחכם מכל האדם, אפילו מחרש שוטה וקטן. זאת אומרת, יש מה ללמוד מהכל. זה כמו שאותו חצוף שבא להילל בערב שבת, כשהוא עכשיו מתקלח, ממהר לשבת וכו' וכו', תח, תח, יש מי כאן הילל, מי כאן הילל, זה אתה, כן, כן, תגיד, למה התדמוריים? מה אומר הילל? שאלה גדולה שאלת בנו. אז מה הוא עושה לו? הוא לוקח את השאלה הקטנונית והופך אותה לשאלה גדולה באמת. ואז בסוף הוא אומר לו, יש לי עוד הרבה שאלות. כל שאלות יש לך בעולם, תשאל בני, שאל. למה? כי הלל גילה דרך המטופש הזה מכרה זהב של חוכמה. מה? לא, הוא אמר לו שאלה, מה הוא משקר? מה שאלה גדולה שאלת? כלומר, אותו אחד ששאל מדוע התדמוריים יש להם עיניים כאלה תרוטות, הוא חשב סתם להצבל. שאלה? מה?
מה גדול
בשאלה? מה גדול? הוא אומר, אתה רואה? מה גדול? תראה.
מה השאלה?
אני רוצה להסביר מה גדול בשאלה הזאת. מה שענק בשאלה הזאת, זה שזה מראה את פלא ההשגחה. שההשגחה לא עזבה שום פינה במציאות. שאפילו ליושבי מדברות פראיים וחסרי כל חוכמה, דאגה ההשגחה העליונה שיהיה להם עיניים קטנות כדי שהחול לא יזיק לעיניים שלהם. השאלה גדולה.
הרב
לימד
אותנו פעם שזה
להפך,
שאומרים לאדם
שאכפת
לו שאלה גדולה, אז זה מקפיץ אותו אמרת לנו,
כאילו
יכול זה
לשון סגינור. אני לא זוכר את זה. אבל זה ככה הרב קוק מסיר בעיניה, שבעצם הלל תפס את כוונתו של השואל ורץ. לכן, כדי לא להתרגז, הרי אתה מתרגז, אתה רואה, אתה אדם גדול, פתאום שאלה קטנה. לא, אז הוא העלה את זה למדרגה גדולה, ואז הוא אין לו מה להתרגז. עד רבה, כל שאלות יש לך בעולם שאל, עכשיו הלל רוצה לשמוע את השאלה. בסדר? בסדר? אז זה מה שכאן אומר הרב. בוחרים בנו להתגבר על שומעות רוחנו וללמוד מהמחפשים עליו את אשר יעלו ממצודתם. אבל מוכרים לנו אחר כך לחדש את פני הדברים במקוריותם, החיה והכוללת. האם יש כאן ספר אגרות ראייה חלק ג'? יש אגרות ראייה חלק ג', אבל אמרו לי חבר'ה, האינטרנט שאני לא צריך לקום, שזה לא טוב, מבחינה חזותית זה מזיק, אז אנחנו נוותר על זה, כי אני לא יכול לבקש ממישהו לקום להביא את תקרת ראייה ג' זה ממש לא נעים. אם כבר קמת...
מצד ימין. לא, לא, שם באותו מדע. הנה, יפה נגעת בזה. לא להרוס את הספר, תודה.
זה רק בגלל שבאינטרנט הם אמרו לי... אביא לכם הדגמה למה שאומר כאן הרע. יש באיגרת תפשין ממחת של הרב קוק. על זה נאמר, תשמח. נכון? תפשין ממחת. חביבי ויקירי, הרב החסיד הנעלה מר משה דוקטור זיידל שליטה, בכל אשר לו, רב שלום, ברכת השם לה. שמחתני חביבי בדבריך העיקרים. כעת הננו מיטת עדים לנסוע ללונדון, בעזרת השם יתברך. יזכנו השם יתברך הבוחר בציון, לעלות בקרוב, בעזרת השם לעלות בקרוב משם אל הקודש, בנחל שמחת לב, וכו' וכו'. כלומר, הרב מאוד אוהב את התלמיד הזה. את מאמרו של פרופסור נוימרק לא ראיתי. כלומר, מה אנחנו מבינים מהדברים האלה? שהתלמיד ביקש מהרב קוק לעיין באותו מאמר של פרופסור נוימרק. והנני מתגעגע לראות את הנקודות שרוחך העדין הרגיש שהן ראויות לתשומת לב. שימו לב לביטוי. כלומר, אני לא הייתי שם על המאמר הזה, אומר הרב קוק, אבל אתה, שאתה אותך אני מכבן, אני מכבב אפילו, אני מניח שאתה אדם גדול, אז בתוך המאמר היבש הזה בטח מצאת משהו. בכלל, אני משער הלך רוחו של חושב זה, מי זה החושב? פרופסור נוימרק, ובכלל בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשד הקודש. הם מייבשים החבר'ה האלה. כן? משהו מצד אחד, אחר הרב, אחרי שהוא אומר שהם מייבשים, האם זה רע להיות יבש? הוא הנה אומר, משהו מצד אחד, שלימות טכנית, ליצירות הפילוסופיות. ומה זה טוב? אתה פילוסוף, אתה רוצה לפתח, אתה צריך לדייק, אפילו להיות קצת יבש. העומדות בשביל כך בחוגן העצמי. ומצד שני הוא חיסרון פנימי גדול בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. כן, כלומר, הפילוסופיה בעצמה לא נולדה לעשות אנשים יבשים. היא נוצרה כדי לרומם את האדם. אז מצד אחד אתה צריך שלמות טכנית, אבל זה ברור שנגיד רכב לא מסתכם בכלים של המוספניק, למרות שבלי מוספניק אין רכב. ולהפך, עכשיו שימו לב למה קורה בכיוון ההפוך. בחוגי הקודש, מה זה חוגי הקודש? הישיבות, כן? האם מותר לקרוא עכשיו? יהיה פה ביקורת על הישיבות. טוב, נקרא בכל זאת. הרב כתב, ולהפך בחוגי הקודש מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. ברור? כלומר, יש פה חיסרון. זה לעומת זה. זאת אומרת, מה שאומר הרב, שכיוון שבאקדמיה מייבשים, אז בחוגי הקודש מתרחקים מן החוכמה הטכנית, ואז יש חסרון בריאות בחוכמה. כלומר, זה כמין פינג פונג. כל אחד מוכיח שהשני הוא הטעות. ואז אפשר להגיד, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר פשוטה מבחינתי, יש כאן ויכוח האם צריך להיות חכם או ירא שמיים. אתם מרגישים את את הסקנדל שיש בזה, השערוריה. מה? אם ירא שמיים אז אסור להיות חכם, ואם חכם אז לא ירא שמיים. אבל כל אחד מביא ראייה. הנה החכם אומר, תראו את הירא שמיים האלה, חסרי חוכמה. אומרים יראי השמיים, תראה את החכמים האלה, חסרי יראה. ואז כל אחד מתרחק מהשני. מה אתה רוצה?
אפשר לשלב את זה?
אני עוד לא יודע, בוא נראה.
כרגע, ומה
התחילת? אני עוד לא יודע. מה להיות כתוב, אני לקרוא. זה לדעת. בסדר?
איזה שאלה לדעת?
זה היה בתו רש עין וב 1916, באמצע מלחמת העולם הראשונה.
עדיין לא היו
ישיבות
של המזרח.
לא היו מה?
ישיבות,
הוא
מדובר על
הישיבות הליצאיות. אינני יודע. מהשפעת, אז עכשיו, טוב, יש פה, אני כאן מדלג כמה דברים. סקירת החול. החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה. כלומר, אותם היבשים, הם אומרים שהם חזות הכל. גרמה בתור פעולה חוזרת על סקירת הקודש. מי זה סקירת הקודש? הישיבות. את חפץ התבודדותה. הרב אומר שזה התחיל, אם כן, מחוגי האקדמיה. סקירת החול החליטה שהיא רוצה לכבוש את העולם תחתיה. זה גרם לישיבות להסתגר. ככה הרב כותב. ובכל העולם הרחב כולו...
להסתגר בעצמה.
כן. ובכל, זה מה שאמרנו לפני כמה דקות. ובכל העולם הרחב, רק עכשיו לא שמתי לו. טוב, ובכל העולם הרחב כולו, שמטרת פיתוחו הרוחני היא ההתגלמות הצורתית של הרעיונות והמאוויים, אין זה דבר המביא הירוס על כל פנים מורגש, כי אם גם ביסוס סידורי כאמור. כלומר, זה לא כל כך נורא בעולם. אבל בישראל, כשהוא שוחה עם הזרם הכללי, ואיננו עומד על אופיו, הרי התוכן המבודד מביא לו קטגוריה גדולה ואי נורמליות רוחנית עזיזה, המהרסת את התום העתיק, מפקפקת את התקרה האיתנה של הבניין המעשי, ומקהה את הזיב של אור הרעיון הגדול הזורח בכל עוז מדור דורים בנשמתה האיתנה, העומדת לא לגלם את הרעיונות, כי אם להעלותם ולהשפיע להם תמיד חיים חדשים, תיאורים קדושים ורעננים. כאשר גלינו מאז, מניעז על ידי, גלינו מניעז על ידי כוח הדיבור שלנו, מיסוד הנבואה וכל הספרות התוכית שהיא חוכמת ישראל והגיון רוחו בעוזו הפנים, האמיתי. זאת אומרת, אצלנו להישאר בצמצום המקצועות, מה שהרב כאן באורות הקודש פה, כן, שעוסקים בפרט זה, פרט זה, פרט זה, לנו זה הרס. אנו קרואים, עכשיו אז מה צריך לעשות? אומר הרב, זה ביטוי שאולי אסור לקרוא. מבחינה חינוכית אולי יבינו שהרב מתכוון למה שהוא כותב. אנו קרואים לאחד את העולם. וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, אנו קרואים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי, אשר עדיה לא יעשה כן לכל גוי. מה? למה? אתה לא מסכים מה שהוא כתב?
לא,
וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, אנו קוראים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי, אשר עד יעד לא יעשה חן לכל גוי. אם כן, הרב כאן זועק את הזעקה, שהוא כאן מבטא אותה גם באורות הקודש, שאנחנו צריכים מצד אחד להסכים לשמוע את דבריהם של אותם בעלי הצמצום, יחד עם זה אנחנו רוצים לתת להם לשד וחיים לכל הפרטים האלה. הנה, אני קורא כאן עוד פעם. מוכרחים אנו להתגבר על שוממות רוחנו וללמוד מה מחפשים הללו את אשר יעלו במצודתם, אבל מוכרחים אנו אחר כך לחדש את פני הדברים מקוריותם החייב הכוללת. בין אם אנו חפצים בשכלול הרוח של הכלל, בין אם אנו חפצים רק בשלמות עצמנו, סוף כל סוף לא נוכל לשאת בקרות רוח את עניות הדעת וחסרון החיים ודלדול התפארת הרוחני שבעלי המקצועות מביאים עלינו ברוב עושרם ובהמון ידיעותיהם חריצות הביקורת שלהם הארוחה ברוח המוגבל ומקצועיותו. כן, כלומר, סך הכל, אם אפשר להגיד פה, יש פה ביקורת חריפה על הרוח האקדמית יחד עם ההכרה בנחיצות של אותה רוח אקדמית. נכון, בכלל שאנחנו עסוקים כאן בייחוד הכללות והפרטות, כן.
יש פרטים שאין להם זיקה
בכלל, זאת אומרת, רגש ושכל,
אתה לא יכול
לאחל
אותם למישהו אחד, כל אחד זורם בכיוון
שלו.
איך הוא רוצה
לאחל? איך מאחדים את הרגש והשכל?
למשל,
יש לו פרק על זה. יש פה פרק על אחדות השכל והרגש, אני לא זוכר איפה זה בדיוק. אבל דבר אחד ברור, ההבחנה בין שכל לרגש היא במידה מסוימת הבחנה מלאכותית. למשל, אם אני הגעתי למסקנה ששתיים ועוד שלוש זה שווה חמש, אחרי שהתלבטתי, נגיד, אני לא ידעתי בדיוק, אמרו שתיים ועוד שלוש, אמרתי, וואי, כמה זה, אולי זה ארבע, אולי זה שבע, עושה בירור, כן, ניסוי ותהיה, חמש. מדוע כשאני מגיע למסקנה שזה חמש, אני הגעתי למסקנה ודאית? מאיפה צומחת הוודאות הזאת? זה סוג של הרגשה. זה מתיישב על הלב. זאת אומרת שהוודאות השכלית יש לה תוכן רגשי. מה? אני מוכל, אבל... למדת, ואתה מרגיש שזה נכון. לא. אם אתה למדת כמו תוכי, בלי להבין אף פעם איך 2 ועוד 3 שווה 5, רק בגלל שאמרו לך, תחזור על המשפט הזה ועל זה אתה נבחן, ואתה אומר 2 ועוד 3 שווה 5, אתה בכלל לא מבין מה זה אומר, אז זה לא נקרא שלמדת, זה נקרא שאתה תוכי. אבל אם אתה, שאתה נגיד ממציא המתמטיקה, אתה עכשיו החכם היווני הקדום, שצריך עוד לכתוב עכשיו את לוחות המתמטיקה, ואתה שואל את עצמך כמה שווה 2 ועוד 3. ואתה לדורות עכשיו תקבע שזה שווה 5. ברור שהבירור שאתה עשית ששתיים ושלוש שווה חמש הוא בירור שהזמין אחרי הספק את הוודאות. והשאלה היא, מה זה ודאות? משנה, אתה פותר תרגיל במתמטיקה, נגיד תרגיל יותר מורכב, ואתה הגעת למסקנה שזאת, זה הפתרון. אין, המורה עוד לא בדק אם צדקת או לא. איך אתה קובע שהפתרון הזה הוא נכון? ולמה האקסיומה הזאת מקבלת על הדעת? גם סוג של רגש.
כמה אנשים חזבו ככה וטעו, הגיעו לעברו מיליון אחוז התוצאה,
בסדר, אתה צודק. זה שזה רגשית מתיישב על הלב, זה עוד לא אומר שזה נכון. אבל מה שאני רציתי להדגיש בזה, זה שיש תחום של שיתוף בין השכל לרגש. כלומר, שאתה אומר, השכל זה עולם אחד ורגש זה עולם אחר, זה לא לגמרי מדויק. אתה יכול גם את זה להגיד אם אתה רוצה, אבל אני אומר דבר פשוט. למה לסבר? למה לחפש כל רחוק? אני אומר דבר פשוט. הוודאות השכלית זה סוג של רגש. זה הכל. למשל, היא אומר, אפילו הוודאות החושית, כאשר אני אומר, השמיים כחולים. המשמעות האמיתית של המשפט הזה זה אני שופט שהשמיים כחולים. לא יודע אם זה סובייקטיבי, אפשר להגיד, זה פשוט איזה מין התלכדות. השאלה אם התלכדות בין השכל לבין הרגש, השאלה האם השכל הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי, אני חושב שזאת שאלה בפני עצמה, לא קשורה לנושא שלה. גם ברגש יש משהו שכלי, בוודאי. הרי הרגש הוא לא מחוסר היגיון סמוי. למשל, כאשר אני אומר, זה ממש מרגיז אותי הדבר הזה. כן? משהו, איזה תופעה, זה ממש מרגיז אותי. זה רגש, נכון? אבל, אם אתה עושה חשבון מעמיק, אתה תראה שיש פה איזשהו חשבון שכלי, סמוי, שרוצה שהדבר הזה ירגיז אותי. איזשהו רווח שאני מרוויח ממנו. כן? אבל זה כבר צריך בשביל זה פסיכולוג, שיחשוף. אבל יש שיקול שכלי. כן, בבקשה.
איך הרב עונה לו אם הוא לא קרא את המאמר?
יפה. איך הרב עונה לדוקטור זיידל אם הוא לא קרא את המאמר? תשובה. הרב קרא מאמרים אחרים של פרופסור ניימר. כן, הוא אומר, אני מכיר את הלך הרוח של האיש. זה מה שהוא אומר. הנה. אבל לפעמים, למשל במילואים, נתקלים באנשים שפלים, שרק מורידים אותך למטה. בהתנהגותם הבהמית והמחוספסת. כל דבר אפשר להעלות? תודה. שלומי מהמילואים. תשובה. מה? הוא עושה הרבה מילואים? אולי זה סתם שם ספרותי, כינוי ספרותי. טוב. תשובה. כל דבר אפשר להעלות. תלוי איזה גודל חוכמה יש לך. בסדר? אני זוכר שפעם, בחור צדיק ועדין, שאל אותי, תגיד, מה אני עושה במילואים עם כל החבר'ה החוספסים האלה? אמרתי לו, הוא אומר, והם לא רוצים לשמוע דברי תורה. אז אמרתי לו, יש לי עצה בשבילך. תשאל אותם מה מעניין אותם. אז הוא חזר אחרי שבוע מהמילואים, אומר, עשיתי את העצה שלך, זה היה נורא. אמרתי לו, מה קרה? שאלתי אותו, את זה ששמר איתי, מה מעניין אותך? ואז הוא ענה לי, סקס. אז לא ידעתי מה להגיד. זאת אומרת, הוא נעצר שם. כן? הוא יכול היה להעמיק בזה. להעמיק, אז מה אתה מחפש שם וכו'. ואז בעצם, היה מכאן מגיע, למשמעות החיים אולי. ומה זה הנאה, ומה זה אידאל, ומה זה פה, מה שם. אי אפשר. אבל הוא נעצר שם. כי חסרה חוכמה. למרות הקדושה והעדינות של אותו בחור, אבל חוכמה היא לא הייתה לו. אני אגיד לכם את השם שלו. לא בעצם, זה לא יפה. טוב. מה?
אני מרגיש שהקוק, יש אמונת הייחוד, היה אפשר להשאיר את זה בזה, שיש השם מאחד את כל החלקים האלו. אני מרגיש שהקוק מזמין אותנו, כמאמין את הייחוד, להיות גם ייצוג של האחדות.
נכון, ודאי, הרב קוק הוא לא דוגמטי. אם אתה מאמין במה שהוא, יש לזה מבחן, המציאות. האם אתה מסוגל במציאות לממש את מה שאתה אומר?
הכוחות האלה מתוחים.
ודאי. לכן, הרבה אנשים אומרים, אנחנו צריכים לעשות בירור קודם כל בתוכנו פנימה. זה דרך לומר, אני לא מאמין. כי אם אתה אומר, צריך לעשות קודם כל בתוכנו פנימה, זה דרך לומר אף פעם. אף פעם לא בחוץ. כן, בבקשה.
תתייחס לבחור הזה, הצדיק. אני חושב שהוא עשה נכון. הוא לא היה מוכן. גם אנחנו, בזמן כל האינטרסיה וכדומה.
אתה צודק.
יש לנו את הקליברים שיודעים ומיומנים.
אתה צודק. אתה צודק. מותר להיות חלש. ולהסיק את המסקנות המתבקשות מן החולשה. מותר. רק צריך לדעת דבר אחד, שזה חולשה. כלומר, לא להפוך חולשות לאידיאל. ושמי שאיננו חלש הוא לא בסדר. צריך להיזהר בזה. החלשים לפעמים שולטים במיקרופון. ואז הם אומרים לרמי המעלה, אתם לא בסדר. מי הם כדי להגיד לרמי המעלה שהם לא בסדר? טוב, הלאה. בואו נמשיך. פרק הבא, דומה לזה. הכוללים ובעלי המקצוע. המשיגים הכוללים בקרבם כמה ענפים בדעות, במידות, בתורה ובעבודה, מוכרחים הענפים להיות אצלם לפעמים מחישים זה את זה, מתוך ריבוי ניקתם במקום מצומצם. מה זה מחישים? להכחיש, במשמעות המקורית של המילה, זה להחליש. להחליש, כן? מלשון כחוש. דבר כחוש זה דבר שנחלש. אז כשאתה נוטע שני צמחים באותו מקום, אז הצמחים מחלישים או מחרישים זה את זה. מה?
אחד על חשבון השני.
כן, אחד על חשבון השני, זהו. לכן אומר הרב, המשיגים הכוללים בקרבם כמה ענפים בדעות, במידות, בתורה ובעבודה, מוכרחים הענפים להיות אצלם, לפעמים מחרישים זה את זה. מתוך ריבוי ניקתם במקום מצומצם, והם מוכרחים להתרומם למקור האחדות תמיד, ששם כל הענפים הם חטיבה אחת, והשגה כללית אחת מחיה את כולם. יש דבר יש משל במאכלים. לפי התורה, האם מותר לאכול חלב? כן. האם מותר לאכול בשר? ביחד? אסור. למה? זה מותר וזה מותר. שני היתרים ביחד יוצר איסור? מוזר, לא? כן, יש לה מוזרות הזאת השלכות הלכתיות. חומרות מיוחדות בבשר בחלב לעומת שאר האיסורים. בגלל זה. ואברהם אבינו מקבל את המלאכים. כן? ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם תחת העץ ויוכלו. איך זה? דברים שמחרישים זה את זה בעולם התחתון, מתאימים זה לזה בעולם העליון. כיוון שאברהם שם נמצא עם המלאכים, עד רבה, נותן להם בשר וחלב. בסדר? אז מה שאומר הרב, הם תמיד צריכים, הם מוכרחים להתרומם, למכור האחדות תמיד. ששם כל הענפים הם בחטיבה אחת. והשגה כללית אחת מחיה את כולם. כן.
אונס רחמן הפת, איזה סוג של...
אה?
אונס רחמן הפת.
נו. לפעמים, כן, אתה רוצה להגיד שלפעמים אדם היה מוכרח לעשות עבירה, ואז היא מותרת לו, וזה כבר יכול להיות. כן, אבל למה להגיע למחוזות האלה? זה לא הנקודה גם, זה לא הנקודה. אנחנו צריכים להשתדל להיות מצומצמים. לא להכניס את כל עולמנו הרוחני, העשיר, לתוך כל נקודה, נקודה. ומכל מקום, צריכים הם סעד מגדולים בעלי מקצוע מיוחד, שעל פי רוב הם יותר מפורסמים בעולם, מפני שהמון תופס את הזיו של מקצוע פרטי שמתרבה, הרבה יותר ממה שהוא תופס את הגודל של עושר רוחני כללי. למשל, אנשים התלהבו מתערוכת מינרלים. נכון? הנה, בתערוכה מראים לך מינרל כזה, מבודד. עוד מינרל כזה, מבודד. אבל עם זה אפשר לגדל שום דבר. איך אתה יכול לגדל? אתה צריך אדמה שיש בה תערובת של כל אלה. אבל על זה לא עושים תערוכה. נכון? אז גם פה הרב אומר, יש בעלי מקצוע מיוחד, הם יותר מפורסמים בעולם, בגלל שהם צחצחו והבריקו את הנקודה המיוחדת שלהם. ואז כולם רואים זה, וואו. אבל האנשים בעלי המחשבה הכוללת, מה שנקרא בינתחומי לפעמים, אז הם פחות מובלטים בעולם, פחות מתחשבים בהם. ואלה הנשמות המיוחדות בחוגן, כן, כלומר, אותם בעלי מקצוע, משפיעות הרבה עוז וקדושה על הנשמות הכלליות. והנשמות, על מי, יש לכם דוגמה לנשמה כללית? למי הרב מתכוון? לעצמו, כן? הוא בעל נשמה כללית, אבל הוא חוטף מכל הבעל היד. הרי הרב היה מלומד מאוד. הרב קרא את כל הספרות התורנית, והפילוסופית והספרותית של ימיו. הוא היה כיוון שהיה לו כושר למידה בלתי רגיל, כן? הוא אומר שהוא היה יכול לקרוא 20 שורות בבת אחת. כן? אז זו החומרים הלכו מהר. פעם היה איזה יהודי אחד, הביא לו ספר שהוא עבד עליו שנים רבות של פלפולים בהלכה. ספר כזה. הרב דיבר איתו ככה, תוך איזה כמה דקות, 10 דקות. תוך כדי שהוא מדבר איתו מדפדף. גומר את השיחה, אומר לו, מה שכתבת בעמוד זה וזה, יש קושיה על זה מפה, וזה מה שכתבת שם, אפשר לחזק את זה מרעיון כזה. וכל הספר כולו, הרב, תוך כמה דקות, אמר לו מה שיש לו להגיד את זה. כן? והיה לו כישרון, כן? מלבד קדושה וזה, וסיעת הנשמה, היה לו גם כישרון אישי. כן? אני אחר פעם, מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם... כלומר, איך זה יכול להיות שכשהרב קוק למד בישיבת וולוז'ין, הוא היה לומד כל יום 60 דפים של גמרא בעיון כל יום? ענה הרב צבי יהודה, נו מה יש? טוב. זה מעניין. טוב.
זה
על אנושי. לא יודע. תראה, הרב קוק אמנם היה לו לפעמים, הוא סבל מזה, הוא, כשהוא רצה ללמוד את הירושלמי ברצינות, הקדיש לזה 8 חודשים, כדי לעבור על כל הירושלמי ישר והפוך עם כל השיטות וזה וכו'. 8 חודשים. ואז הוא ספג את כל הירושלמי בקרבו. אבל אחר כך הוא היה חולה. היה קצת קשה. בכל זאת. תראה, סך הכל, נדע, הספר שלו, יש לו ספר על הלכות שמיטה, נקרא... שבת הארץ. אחד הספרים הבסיסיים ביותר. הוא כתב אותו בשבוע. כן? הוא הגיע ליפו, ראה שיש בעיה עם השמיטה, צריך לטפל בנושא הזה. התיישב בביתו, תוך שבוע גמר את הספר. כן? ספר עמוק ביותר. כן? אז כנראה שזה אפשרי. לא יודע מה אתה אומר על אנושי. זה על האנושיות הרגילה, אבל זה לא, זה בני אדם עדיין. זה דבר שהוא מאוד קשה, אבל בכל זאת מספרים, אנשים מעידים על כך, שהרב חיים עוזר גרודזנסקי, רבו של החזון איש, היה מסוגל לכתוב שני מכתבים בבת אחת, אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, תוך כדי שהוא מדבר עם אדם שלישי. הדברים האלה מתועדים, זה לא בלופים. כן? אז תועדים, בסדר, זה חריג. לא אמרנו שזה יכולת שנמצאת את כל אדם, אבל בין מיליארדי בני אדם יכולים להיות כמה כאלה. יכול להיות שוודאי, יש להניח שהרוחניות שלו גם מחזקת אותו, אבל זה אפשרי. כן. אגב, אני רואה את זה כל יום בבית הכנסת, אנשים מסוגלים גם להתפלל. טוב. כנראה. והקדוש ברוך הוא שומע תפילתם. טוב. אז איפה היינו? ואלה הנשמות המיוחדות בחוגן, משפיעות הרבה עוז וקדושה על הנשמות הכלליות. הרב מדבר על עצמו, כלומר שהוא נשמה כללית שמקבל הרבה השפעה מצומצמים. והנשמות הכלליות מתעשרות הרבה על ידי חיבורן עם המקצועיות, והן חוזרות ומשפיעות עליהן שפע גדול מאוד, הרבה יותר ממה שהם קיבלו מהם. כלומר, רטרואקטיבית, אותם בעלי המקצועות, כשיש להם הענבה לשמוע את בעלי הנשמות הכלליות, הם מקבלים מזה. כי כל דבר פרטי, כיוון שהוא נשפע לתוך נשמה כללית, נהפך אחר כך בכוח עיכול רוחני לדבר כללי ומקיף הכל. הכל לפי ערך הכלליות ומידת ההקפה של הנשמה הכוללת. כלומר, כשהרב קוק לוקח, אדם שיש לו נשמה כוללת מאוד גדולה, הוא לוקח איזה רעיון פרטי, הוא הופך את הרעיון הפרטי הזה לדבר הרבה יותר כולל ממה שזה הופיע בהתחלה. מובן? טוב. אותו רעיון פה, כללות התורה והמקצועות, כשעושים את התורה למקצוע מיוחד בחיים, אז נטבעים כל המקצועות שבחוכמות העולם כדי להשים את האישיות השלמה הכוללת. אבל כשעולים עד הרום של הכרת התורה בתור נושאת כל ההכרות, כל התכנים, כל היש, תכל הבא, אז המקצועות כוללים, כולם מתענפים ממנה ומסוב הטובה הכל מרווה. הרב כאן מדבר על שאלה גדולה. יש איזו אמירה, סיסמה, שאומרים אצל הלומדים. לומדי התורה משתמשים באיזושהי סיסמה. והיא? הכל כלול בתורה. באמת? תראה לי איך. אני לא רואה איך. נכון? אנשים אומרים, התורה סדר העולם. למה הם קראו את זה במהר"ל? אבל, אחרי שקראת את זה במהר"ל, אבל תראה לי איך. איפה כתוב בתורה כיצד מתקנים מכשיר חשמל שהתקלקל? זה לא כתוב בתורה. נכון? אז איך אתה אומר הכל כלול בתורה? אז יש באמת שני צדדים לומר. גם מצד שני כתוב במסכת אבות, הפוך בה והפוך בה, דכל לה בה, הכל בה. איך זה יכול להיות הכל בה? הרי ודאי שאני מהתורה לא אוכל לעשות הרבה מאוד דברים, גם בחוכמה אני לא אוכל. אז הרב אומר שזה תלוי באיזה סוג תורה אתה מדבר. כן, יש אפשרות אחת, הנה אני קורא כאן את הפסקה הראשונה. כשעושים את התורה למקצוע מיוחד בחיים, כלומר התורה לעומת השאר, אז נטבעים כל המקצועות שבחוכמות העולם כדי להשלים את האישיות השלמה כוללת, את האישיות השלמה כוללת. כלומר זה ברור שתורה כאחד ממקצועות החיים זה לא יכול לפרנס את כל הצרכים של הנפש, ולכן אתה צריך עוד דברים. אבל כשעולים עד הרום של הכרת התורה בתור נושאת כל ההכרות, כל התכנים, כל היש דכל הבא, כלומר, אבל זה שצריך זה העמקה מיוחדת, לא סתם סיסמאות, לראות איך שהתורה היא הבסיס של כל הדברים האחרים הכלולים באופן שורשי בה, אז המקצועות כולם מתענפים ממנה ומסוב הטובה הכל מרווה. נאו? למשל, זה מסביר את דברי הרמב"ן בהקדמתו לתורה, שאומר שכל החוכמות כולן ידעם שלמה מן התורה. מה באמת? שלמה ידע כימיה מהתורה? ידע אומנות מהתורה? ודאי שלא. אבל הוא השיג את השורשיות של אותן החוכמות, ולכן כאשר הוא ניגש אל החוכמות עצמן, זה היה המשך של תורתו. מובן? טוב. מה? הוא השיג איך, איך החוכמות האלה כלולות מצד שורשם בתורה. למשל, המתמטיקה, זה לא בתורה, נכון? אבל הבסיס העקרוני של המתמטיקה, אפשר למצוא לו שורש בתורה. מה? אני לא יודע אם זה במשכן, נראה לי שזה משהו יותר עמוק. צריך להגיע את שורש התורה, ובשורש התורה רואים את שורש החוכמות. כי הרי כל חוכמה וגם תורה, זה מתחיל מאיזושהי תבנית מנטלית שצריך אותה למצוא שם. כן. אבל לפעמים, למשל במילואים, אתה, זה כבר ראינו. בוקר טוב, הרב אורי שרקי. גם אצל הגויים היו גאונים, כגון מוצרט ורחמנינוב. מסופר על מוצרט שהוא היה שומע אופרה בפעם הראשונה, הוא היה יודע לשחזר אותה על כל פרטיה. וזה לא עניין של מה בכך. והרב קוק היה גאון. נכון. אבל זאת לא שאלה. זאת אמירה. זאת אומרת, מה אתה אומר? היו גאונים, היו... בסדר, תודה. עכשיו, חוץ לזה, בטוח שמוצחת היה יהודי, לא יכול להיות. עכשיו, אז אם כן, אבל מה עושים כשעוד לא הגענו לזה? כן, הרי זה מדרגה מאוד גבוהה של השגה, לא כל אחד מסוגל. אז מה אני עושה באמצע? בזמן האמצעי, הנה, אומר הרב, כשלא בא עדיין האדם והעולם לאותה המדרגה של שאיבת הכל ממקורה של תורה, אבל כבר בא לידי הצימאון הכללי עד שאי אפשר לו להיות נסגר במקצוע מיוחד. אז מה עושים? אני כבר משתוקק אל הידיעה הכוללת, למשל בפיזיקה, תורת השדה המאוחד, למשל. צריך הוא להיעזר על ידי מקצועות המדעים בעומק האמונה שמדי יום ביומו יוסיף אורה בנועם הכללי של התורה ויתקרב יותר לאותה המדרגה של שאיבת כל הטוב, כל הכרה, כל החוכמה, כל השקפה וכל אושר רוחני, כל ברכה וכל שיבת חיים משדיה של תורה. וכפי אשר תתגבר אמונתו בקרבו, יתהר רוחו ושקידתו העליונה רוחנית המעשית תגדל, ואז תחשפנה לו צפונות אדירות כוללות כל במקורה של תורה, ואז ימצא ברכת האבות, ברכת הכל. כן, אצל אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. יצחק ואוכל מכל. יעקב אמר, יש לי כל בנעימת ירושתה של תורה מורשה. אז כלומר, מי שאומר, אני כולי תורה, אין הכוונה שאני תורה לעומת השאר, אלא תורה במובן של השורש הכולל של כל המקצועות, וזו מדרגה שלא כל אחד מגיע אליה. אבל בדרך אל השגת המדרגה הזאת משתמשים במדעים. והמדעים שבעולם, המדעים במובן הרחב של המילה, כל ידע שבעולם. ואז האדם הולך ומתעלה אל נקודת האחדות. שלום הרב, למה לא נגיד שאכן הכל כתוב בתורה? גם כימיה ותיקון המכונית, אבל הכל תלוי בחוכמת הלומד תודה, כי זה לא נכון. המשך בוקר טוב הרב שרקי. יש לציין שגם... טוב, בסדר, יש פה איזה דברי שבע חזויים. הלאה. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פלאלם, פם פם.